בארצות הברית יש כמה קהילות נוצריות, אחת מהן היא הקהילה האבנגליסטית, שנהוג לראות בה בסיס של תמיכה ואהדה במדינת ישראל, שיש לו גם כוח אלקטורלי. ולראיה, סגן הנשיא הנוכחי, מייק פנס, אבנגליסט, הוא תומך נלהב בישראל שדאג להביע זאת בפומבי, בנאומיו, וגם הביע תמיכה בלתי מסויגת בהעברת השגרירות האמריקנית לירושלים, מה שלבסוף קרה בחודש מאי השנה. כדי להבין עד כמה האבנגליסטים משפיעים על עיצוב מדיניות החוץ של ארצות הברית כלפי ישראל, ועד כמה ישראל יכולה להיעזר בהם כדי לחזק את הקשר שלה עם הממשל, נמצאת עמנו דוקטור שרה פויר, עמיתת מחקר במכון. שלום שרה.
שלום לך.
אז קודם כל אני אשמח אם תוכלי להסביר לנו, מה עומד ביסוד ההנחה שהנוצרים האבנגליסטים הם ידידי ישראל, והאם ההנחה הזאת תקפה באופן גורף? בהתחשב בזרמים השונים בתוך הקהילה הנוצרית הזאת.
טוב, אז קודם כל אולי רק כדי לתת נקודת רקע, מדברים היום על בערך 17% מהאוכלוסייה האמריקאית באופן כללי, כשמדברים על הנוצרים האבנגליסטים. והייתי אומרת שלמרות הדגש הנוכחי אולי בתקשורת על הקשרים בין ישראל לבין הנוצרים באמריקה, כולל אבל לא רק האבנגליסטים אגב, הקשרים האלה לא חדשים. התמיכה הנוצרית של ישראל שבמקור באה גם מאמונות דתיות, מושרשות בתנך, כלומר הרעיון שאלוהים נתן את ארץ ישראל ליהודים, וגם מהרגשות אשמה של, או לפחות על רדיפות נוצרית של היהודים בעבר. התמיכה הזאת משקפת תופעה של מאות שנה. כדאי לזכור שהאוכלוסייה היהודית באמריקה תמיד הייתה קטנה מדי כדי להסביר את התמיכה העמוקה והרחבה בישראל שם. להפך, התמיכה הזו נובעת יותר ממסורת התמיכה אצל הנוצרים. במיוחד מאז המאה ה-19, בתקופת הבנייה של הרפובליקה האמריקאית. ידוע למשל שבקרב האבות המייסדים, the founding fathers, היו רעיונות ברורים על הרצון שלהם ועל התקווה שלהם שיום אחד ארץ ישראל תחזור לריבונות של היהודים. עכשיו, כדאי גם לציין שלהרבה ציונים נוצרים, החזרת ישראל ליהודים מייצגת צד בדרך למצב ולתקופה שבהם היהודים יתגיירו לנוצרות. עכשיו, עד כמה ההנחה של ידידות האבנגליסטים עדיין רלוונטית, ועכשיו מגיעים לשאלה שלך, זה נכון שלאבנגליסטים היום באופן כללי יש תפיסות חיוביות של ישראל. בסקר שנערך בדצמבר שעבר, מדובר על 67% מהאבנגליסטים שיש להם תפיסה חיובית כלפי ישראל. באותו זמן מסתבר שהקהילה הרבה יותר מגוונת ממה שנחשב, לא רק מבחינת העדפות החברתיות, לדוגמה העמדות שלהם על הפלות או נישואים הומוסקסואליים, אלא גם מבחינת העדפות הפוליטיות שלהם. אז כאן אני אשים דגש אולי על שתי נקודות. קודם כל, המתאם בין הדת השמרנית לבין הפוליטיקה השמרנית בארצות הברית נעלמה לחלוטין ברגע שמכניסים את הנושא של הגזע לתמונה. האבנגליסטים השרורים, שהיום אנחנו חושבים שהם בערך 40% מהאוכלוסייה השחורה בארצות הברית, מצביעים לדמוקרטים כבר הרבה שנים. ובניגוד לאבנגליסטים הלבנים, עוד הם נצמדים במה שכתוב בתנך, ולכן אמורים לתמוך יותר בישראל. הסיכויים שהם יצביעו לדמוקרטים עולים, לא יורדים. והנקודה השנייה היא שיש הבדלים בין דורים אצל האבנגליסטים, כולל הבדלים עם השלכות לישראל. עלה מסקר שנערך בדצמבר, שדיברתי עליו כבר, בניגוד או בהשוואה ל-76% מהאוונגליסטים מעל הגיל 65 שתומכים בישראל, האחוז יורד ל-58 מהאוונגליסטים בין הגיל 18 ל-34. אז כנראה שאפילו אצל הקהילה הזאת, שבמשך הרבה שנים נחשבה כמקור תמיכת ישראל, או תמיכה בישראל חזקה, כדאי לממשלת ישראל לשים לב לשינויים דורים.
אז על סמך הניתוח הזה, שבאמת מאיר עיניים לגבי הפערים והזרמים השונים שקיימים בקרב האבנגליסטים ודעתם כלפי ישראל, עד כמה לדעתך ישראל יכולה להפיק תועלת מדינית משיפור היחסים עמם? ויותר מכך, האם יש קשר ברור ומוכח בין תמיכת האבנגליסטים בממשל עצמו לבין האהדה של הממשל כלפי ישראל, או שזה רק מיתוס?
אז כאן אני גם אתן קצת הקשר אולי לעניין. אז זה נכון שלפי הסקרים בשנים האחרונות, מדובר על ירידה די משמעותית בתמיכה בישראל אצל כמה קהילות באמריקה שבמשך הרבה שנים היו תומכים בישראל. למשל, היהודים הלא אורתודוקסים, גם מדברים על הירידה בתמיכה אצל הדמוקרטים וגם אצל המיעוטים באופן כללי. במקביל, ויכול להיות אולי בגלל המגמות האלה, ראינו ממשלת ישראל מנסה לחזק או לפחות לשמור על הקשרים עם קבוצות באמריקה, שלהן יש לכאורה עדיין תפיסות חיוביות כלפי ישראל. וכאן, בגלל זה מדברים על האבנגליסטים. לפני שנה ראש הממשלה נתניהו למשל, הוא הכריז מול הפסגה השנתי של הארגון שנקרא Christians United for Israel, שאין באמריקה חברים יותר טובים לישראל. דיברת על המעבר השגרירות האמריקאית לירושלים והטקס הזה לפני כמה חודשים, אז ראינו שהוזמנו כמה כמרים אבנגליסטים די בולטים על הבמה. עכשיו יש אולי איזשהו היגיון בטקטיקה הזו. במיוחד ככל שממשלת ישראל אולי פשוט הסיקה כי המחיר הפוליטי שצריך לשלם כדי להעלות שוב את התמיכה האמריקאית הוא כבד מדי כרגע. ואכן, יכול להיות שמבחינת המטרות בטווח הקצר, הבריטים האבנגליסטים הביאה כמה יתרונות לישראל, במובן שהנוצרים השמרנים נחשבים כבסיס חזק של מצביעי הנשיא טראמפ, אבל תכף אני אחזור לעניין הזה. יש תפיסה עממית שתמיכת הרפובליקנים, או תמיכת ממשלת טראמפ, דיברת על סגן הנשיא למשל, בא מהבסיס האבנגליסטים של מפלגת הרפובליקנים. אבל כאן אני גם אציע כמה נתונים אולי חשובים שיעזרו לנו לשים את כל הסיפור בהקשר. ב-2016, רבע אחד מהמצביעים, הבוחרים האמריקאים, הם היו אבנגליסטים לבנים. וזה נשמע הרבה, ואכן 26% זה משמעותי. אבל בעצם גם זה לא חדש, אם מסתכלים לבוחר האמריקאי במהלך העשורים האחרונים. ב-2004, למשל, 78% מהם הצביעו לג'ורג' בוש, הבן. ב-2016, 81% תמכו בטראמפ. דבר נוסף, מסתבר שההשפעה של האבנגליסטים על המפלגה הרפובליקנית הרבה פחות מרשימה מאשר, למשל, השפעת ההצבעה של אזרחים עשירים בארצות הברית. אז למרות שמתייחסים הרבה פעמים לאבנגליסטים כבסיס המפלגה, זו פשוט לא האמת. לכן עד כמה התמיכה בישראל נשארת חזקה או צומחת בקרב הרפובליקנים, כנראה שהאבנגליסטים הם רק חלק מהסיפור, ואולי אפילו לא חלק כל כך משמעותי בסופו של דבר. עוד שיקול משמעותי אולי, אמרתי שבמשך הרבה שנים אחוז המצביעים האבנגליסטים נשאר בערך ב-25%. אולם לאחרונה ראינו פעם ראשונה שאחוז האוכלוסייה הכללית שמזדהק האבנגליסטים, לבנים לפחות, מתחיל לרדת. אז סביר להניח שנראה ירידה גם באחוז המצביעים בהמשך, וזה יציע דילמה לממשלת ישראל, כי היא תצטרך להחליט האם באמת זה שווה להשקיע ביחסים טובים עם חלק מהאוכלוסייה האמריקאית שכנראה הולך ומצמצם. אגב, זה לא רק עניין של האבנגליסטים, זה גם רואים את זה בשיקול היחסים עם, עם הדמוקרטים ועם העצמאים בארצות הברית.
אז אם ככה, מה יכולה להיות אסטרטגיה יעילה לחיזוק היסודות של יחסי ישראל-ארצות הברית לטווח הארוך?
אז הנה ה-64 מיליון דולר question. יש פרדוקס שמאפיין את היחסים בין ישראל לארצות הברית היום. מצד אחד, ישראל נהנית משלטון אמריקאי שתומך בה אולי יותר מאי פעם, או לפחות יותר מהשנים האחרונות. מצד שני, יש חרדה שעולה אצל לא מעט מתבונני היחסים בשתי המדינות לגבי בריאות הברית בטווח הארוך. החרדה נובעת בעיקר מאינדיקציות של ירידה בתמיכת ישראל שדיברנו עליהן כאן היום. אז מבחינת ישראל, כפי שאמרת, כדאי לבנות אסטרטגיה יעילה בטווח הארוך. עכשיו, זה משימה לא פשוטה, וכאן יהיה לנו אולי קשה לסכם אסטרטגיה שלמה בכמה דקות, אבל אני אנסה להציע כמה הערות אולי וצעדים שכדאי למקבלי החלטות בישראל לשקול כפי שהם עובדים על הנושא. הצעד הראשון, כדאי להגדיר כמה הנחות בסיסיות שעליהן נוכל אחר כך לבנות אסטרטגיה. הנחה ראשונה, למשל, לשמור על ברית חזקה עם ארצות הברית, זה נחוץ אם מדינת ישראל תישאר מדינה בטוחה, יהודית, דמוקרטית ומוסרית. הנחה שנייה, כפי שישראל וגם ארצות הברית הן מדינות דמוקרטיות, המנהיגות הפוליטית בשתי המדינות תהיו מוגבלות במידה מסוימת על ידי דעת הקהל, בניסוח וביישום של מדיניות החוץ. ובשתי המדינות יש לאמונות דתיות גם תפקיד בניסוח העדפות פוליטיות במידה מסוימת. הנחה השלישית זה שעבור ישראל אין חלופה לארצות הברית כבעל ברית בין המעצמות היום. עכשיו, מכאן מקבלי החלטות יוכלו להמשיך ולהגדיר באופן יותר ברור את האינטרסים המשותפים של שתי המדינות, גם מבחינת האינטרסים האסטרטגיים באזור, בעיקר לאור כל השינויים המסובכים מאז האביב הערבי, וגם מבחינת הערכים המשותפים. אלה שני העמודים המרכזיים של היחסים. האתגר היום, או אחד האתגרים היום, נראה לי, שזה יהיה לזהות באופן מדויק את הסדקים בכל העמודים. והצד השלישי, וזה אולי הכי קשה, זה יהיה לזהות את הדרכים להשיג את האינטרסים של המדינה. כאן אולי כדאי להבדיל בין האינטרסים של המדינה לבין האינטרסים של מפלגות בשתי המדינות בעצם. וכאן העניין של דעת הקהל נכנס שוב לתמונה. אני חושבת שצריכים להבין יותר טוב באיזה מובן דעת הקהל באמת חשוב בניסוח המדיניות בארצות הברית. כדאי לזכור שבמשך הרבה שנים, למרות התמיכה בישראל אצל האבנגליסטים ואחרים, המדיניות והיחסים החזקים כפי שמכירים אותם היום, הם באמת רק משנות ה-80, אולי מ-1967. אז יש תהליך מאוד מורכב שכדאי לנו להבין יותר, ובאופן כללי אני חושבת שהאסטרטגיה שנבנה תהיה יותר חזקה ככל שהיא מבוססת על הבנה עמוקה יותר של השינויים החברתיים, הדמוגרפיים והפוליטיים המתרחשים בארצות הברית היום.
תודה רבה, שרה.